ג'ינג'ר זה גם מוצרח שחיה בכל תפשיל. שתי כפות שום קטוש, שתי פלפלים חריפים קצוצים דק, לערבב ולעדות עד שהכל משכים ומחבים את האש. לוקחים חצי קילו עגבניות, קשה להגיד מספר, כי עגבניה תלוי בגודל, זה חצי קילו, חוצרים אותך...
ועכשיו אין בעיות, עכשיו עגבניות גדולות, זה בסדר.
אל תגיד את זה בכל, כי תכף עגבניות הולכות לעלות הרבה יותר מה שהיו פעם.
לא, בשעה כזאת בלילה הם לא שומעים.
לא, לא בגלל הלילה, אתה יודע שלך להיות שביטה של ירקות, אם שמעת, יש מתח רב בנושא.
הבנתי, טוב.
אז היום בשוק ככה נרגשתי. אז לוקחים את החצי קילו עגבניות, חותכים אותם לקוביות, לא משנה איזה גודל, שמים את זה בבלנדר, מוסיפים חצי כוס מים, רבע כוס שמן, עדיף שמן זית, ואת כל התכולה שבמחבת, רק בלי מקל הקינמון. רוצים רק את המקל הקינמון, וככה כל מה שהרבבנו במחבת, להדיר גם לבלנדר, מאבדים את הכל למחית, ואז מחזירים את זה למחבת, בעדינות על אש נמוכה שלא יסרב, מחממים, מוסיפים רבע כפית קורקום וחצי כפית גרם מסלה. גרם מסלה מורכב מזרי כוסברה, זרי כמון, קורקום, פלפל שחור, צ'ילי וציפורן וקינמון ואל. זה תערובת תבלינים מריחה מאוד.
זאת אומרת, אם באים לחנות תבלינים ובקשים מסלה, אני יודע לא מדבר.
גרם מסלה, כל אחד יודע. כל מי שיש לו מושג בקצת בישול, עוד יודע מה זה גרם מסלה.
זה יקר המסלה הזה?
לא, לא. אני חושב שיש לי אפילו לקחות בסופרים בבקבוקים האלו, כמו של התרופות, שיש את זה גם כאן, אני חושב. עכשיו מחממים ככה על אש קטנה 6 דקות, ומחבים את האש. כל תבשיל שמבשלים בבית, שרוצים להשביח את הטעם שלו, מוסיפים לקראת סוף הבישול, מהתערובת הזאת, מהמחית הזאת. וכמו שאמרנו, זה גם מתאים לציבול ולממרח. כתוב בפרשה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. מתי שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. דבר ידוע. יש סיפור מדהים מפונוביץ' רוב שהוא סיפר שהרב של טבריק שבליטה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא ישב ולמד בלילה לאור הנר. פתאום באמצע שהוא לומד נכנסו החיילים הרוסים לעיר טבריק, והם ראו איזה אור מנצץ מאיזה בית, הם נכנסו לבית, ראו את הרב יושב על איזה גמרא, הם חשבו כנראה שהגמרא זה איזשהו תשדיר, איזה שדר לאויב, לאויב הגרמני, אז הם עצרו אותו והם רצו להרוג אותו. הרב ביקש מהם בקשה האחרונה, כמו שמקובל לפני המוות, שהוא עכשיו עוסק לבאר איזה משהו ברמב"ם קשה מאוד, והוא מבקש זמן לגמור ללמוד ולהבין את העניין, ואחרי זה הם יכולים לעשות לו מה שהוא רוצה. תבין את רמת המחשבה. החיילים הסכימו, ותוך כדי שמחכים שהוא יגמור ללמוד, חל מפנה במצב הצבאי של העיר, הגרמנים התקרבו, והרוסים היו צריכים לברוח, וכך הוא ניצל. אז הפעם הוא שמר שזה נקרא שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אני אתן לחם הודי, שזה כמו פיתה, הרוב הלחמים של ההודים זה פיתות. אני אבל אתן מתכון שקל להכין בבית, כי יש להם לחמים גם שהם קשים מאוד. שמי שלא מקצועי לא מוציא לי כמו שצריך. את זה אפשר להוציא, כל אחד יכול להוציא את זה. אז, וזה גם נקרא אצלם לחם חגיגי, זה נקרא לחם נען. הבקרה שמים 3 כוסות קמח, 2 כפות שמן, כפית מלח, כף דבש, אם אין דבש אפשר לשים כפית סוכר, הדבש עדיף, מערבבים ומוסיפים כף לא קדושה מאוד של שמרים יבשים. ומערבבים עוד פעם, ומתחילים להוסיף בהדרגה 3/4 כוס מים פושרים. הם לא משתמשים בהרבה מים, הבצקים שלהם לא רכים מאוד. בהמשך שמתחיל להיות בצק, מוסיפים 4 כפות יוגורט. אם רוצים שזה יהיה פרווה, אפשר לשים ריץ' במקום היוגורט. אבל ברוב הבצקים של ההודים משתמשים ביוגורט המון. להשים את זה לבצק, זה יוצא בצק יפה, כאילו כדור גדול, את הכדור הזה מגלגלים לצפה לארוכה, וחותכים את זה ל8 חלקים. כל חלק עושים כדור, וכל כדור מרדדים לפיטה, אבל לא פיטה עגולה, אליפסה. עושים את זה די דק. אם הבצק עשוי נכון, לא צריך אפילו קמח, כי זה ממש לא נדבק. אני אומר את זה מתוך ניסיון. אפשר לרדד את זה ביד, אפשר מערוך, כל אחד איך שהוא רוצה. מסדרים את זה על הרשת של התנור, ועופים את זה לתנור חם על 250 מעלות, בערך 5 עד 10 דקות, לא הרבה זמן, לבדוק שהוא קיבל צבע, אם הפיתה, אם רואים שהפיתה קיבלו צבע, מוציאים. ולחסות את זה ישר בבד, על הזמן שאוכלים, הבד שומר על הטריות. כתוב בפרשה, ויתן לך את ברכת אברהם. מספרים שרבן סרוסקין היה רב בעיר זוטל ברוסיה, אחרי זה היה רב בלוצק, כידוע. אז חגגו אז את ה-300 שנה להתייזות שושלת של הצאר ניקולאי. עשו חגיגות גדולות, אני יודע, כנראה שזה היה מספר שנים מעניין, והם שם ארגנו תהלוכה, שהתהלוכה תצא לא פחות ולא יותר מהבית כנסת היהודי, והיא תיגמר לאבדיל בכנסייה הנוצרית. רב זלמן לא הסכים בשום אופן. אז הגויים כעסו עליו. אמרו לה, אנחנו מסכימים להיכנס לבית כנסת שלכם, ואתם לא רוצים להיכנס לטיפלה שלנו. אז רב זלמן ענה להם ככה. הבתי כנסת שלנו הם עלובים במראה החיצוני. אני לא חושב באב גוי שהוא יתרשם לראות את הבית כנסת, ואב גוי לא ירצה להיות יהודי בגלל זה. אבל הכנסיות שלכם לאבדיל מפוארים. ויש חשש סביר שזה יקרות לאיזשהו יהודי, ולכן אני עושה היהודים לחלש לשם. היה ויכוח, בסוף הם הסכימו. במהלך החגיגה היו צריכים להגיד דרשה, לעשות דברים בשפה המודרנית. אז לשום הרב זלמן שהוא גם חייב להגיד דברים. מה אפשר כבר להגיד על הצער? אז הוא נעמד ואמר ככה. יצחוק ברך את עשיו בעולם הזה, ואת יעקב בעולם הבא. אנחנו חיים פה ברוסיה מאוד לא טוב, נרדפים, סובלים, אבל דווקא הצרות האלו שומרים עלינו מתבוללות ופריקת עול, ודווקא שלעשיו יש את העולם הזה, לכן לנו נשאר העולם הבא. ואילו להבדיל בגרמניה, ששם נותנים ליהודים עולם הזה ושוויון זכויות, יש שם הרבה הרבה התבוללות. בגלל זה אנחנו מודים לצאר ניקולאי שהוא שומר עלינו שאנחנו נשאר יהודים.
בסיפורי ירושלים נדבר על ידותו הדובר ארץ ישראל. כשמדברים על מוישה הילד הקטן, הוא נכדו של רב מוישה ראש פינה, נכדו של רב נחמן שהוא בנו של רב מוישה ראש פינה, ולמעלה בשליחות של רבי יחזקאל אולצברג שנשלח על דרך יוסף חיים זוננפלד, מפה בא השם גם ראש פינה, נסע לשם לראש פינה לחזק את היהדות, שליחות שהתחילה כבר לפני כמה דורות. ואחרי רמי יחזקאל רב מוישה ראש פינה ורב נחמן לבדל החיים ארוכים, ובנו שנרצח בהודו. יהדות הודו. יהדות הודו היא אחת הקהילות היהודיות הגדולות ביותר מבין קהילות אסיה. היא נמצאת בבתת היבשת ההודית במדינות הודו של היום. יהודי הודו מונים היום 5,000 איש בלבד, מחציתם ישים בבומבי, כ-1,590 בטנה, 390 בפונה, ורק עשרות הודות בקוצ'ין, קלקלטה וניו דלי. עד לפני מספר עשורים אנו יהודי הודו כ-3 רבבות. המקצועות המסורתיים של יהודי הודו היו בתעשיית שמן, עברו לתעשייה קלה והצטרפו לכוחות הביטחון והממשלה, ואף הגיעו למדות גבוהות. יהודים השתתפו בתנועת השחרור של המדינה, עם קבלת העצמאות של הודו והקמת המדינת פה בשנת 1948, הגרו חלק מבני הקהילה לישראל וחלקם לאנגליה. הקהילה היהודית בומבי נזרת בגופים שונים שמנסים לעזור לקהילה לתמוך בה בהמשך דרכה, כמו הג'וינט, הסוכנות היהודית, ובעיקר חסידי חב"ד שפעילים במקום, בעיקר עם הישראלים והתיירים המקומיים שונים שבעולם. כיום יש בבתי כנסת מניין של אנשים שמגיעים בבוקר או בשבת כדי להשלים יום בשכר. בשנת 1970 בבית ספר היהודי היו ילדים יהודים במיעוט, היום 2006 לומדים בבית ספר כ-500 אינדים ומוסלמים, רק 25 יהודים. אחת הבעיות שמטרידות פנסי הקהילה היא תופעה של ההתפוללות של צעירי העדה. צעירים, בעיקר משכילים, מתקשים למצוא בני זוג בגלל הפיזור הגיאוגרפי ומיעוט צעירים לשידוך בגיל צעיר. יהודי הודו מחולקים עד היום ב3 קבוצות. הקבוצה של מה שנקרא קהילת בני ישראל, שהתיישבה באזור קנקן שבמדינת מרשרטה של ימינו, היא הקבוצה הגדולה והקדומה ביותר על אדמת הודו. קהילת יהודי קוצ'ין שישבה בקרלה שבדרום מערב הודו, באזור חוף מלבר, שהיא הקהילה הקטנה יותר. במאה ה-19 הגיעו גם היהודים הבגדדים מעיראק, אפשר להוסיף עוד קהילות שקיימות גם היום, הקהילה הישראלית שנמצאת בעיקר בגואה, בני מנשה שמתייחסים לעצמם לצאצאי שבט מנשה שגרים בצפון מזרח הודו, במזרום ובמניפואר. על תולדות היהודים בהודו יש הרבה מסורות, ויש טענה שכמובן שאי אפשר למת אותה, שאופיר המוזכרת בתנך הייתה בחוף המערבי של דרום הודו ולא באתיופיה כמקובל. אם הסברה הזאת נכונה, הרי שממלכת שווה הגיעה מהודו והביאה איתה בשיבה להודו יהודים מארץ ישראל. גם אם מלכת שווה לא באה מהודו, יש עדויות של יהודים ראשונים שהגיעו לאזור הודו וסרילנקה בתקופת ממלכת שלמה המלך במאה ה-10 לפני הספירה. היהודים שעדיין מצויים בהודו טוענים ששורשיהם מגיעים אל ימי גלות עשרת השבטים, בימי בית ראשון. יש שסוברים שהם צאצאים של עשרת השבטים האבודים, אשר הוגלו מבירת שומרון לידי מלך אשור בשנת 722 לפני הספירה. ההוכחה היחידה לכך היא ששמם בני ישראל מורה לכאורה על השיוך שלהם לממלכת ישראל דווקא. יש השערה אחרת שבני ישראל הם צאצאי שבט אשר ושבט זבולון. היהודים בהודו היו יורדי ים, עסקו בהפקת שמן זית, מקצועות בהם עסקו בני השבטים. האזכור הראשון של יהודים בהודו אפשר לייחס למגילת אסתר, בה מתוארת מלכות אחשוורוש שמשתרעת מהודו ועד כוש, בעוד היהודים נפוצים בכל מדינות מלכותיך. מקום פחות ידוע הוא פירוש של דון יצחק אברבנאל על ספר ירמיהו: הנה בימים האלה אשר כתבתי זה ראיתי בכתב אמיתי שהביאו בני המערב הולכים היום ממלכות פורטוגל לארץ הודו להביא הבשמים, שהעידו שראו שם היהודים הרבה, הביאו כתב מיד חכם אחד מהם ואומרים שהם בני יהודה ובנימין, מותם שגלה סנחריב מר יהודה קודם חורבן ירושלים, ושהניח אותם אחרי ערי החושך, ושהם לא שבו בבית שני. פירוש אברבנאל על ירמיהו פרק ג' פסוק י"ח. לדעות אחרות, יהודי הודו באו מארצות ערב ותימן בתקופת התלמוד, אולם מהאגדה המוכרת, כי בפי כל בא לעזרתנו וקובעת, כי ספינה של גולים מארץ ישראל נטרפה ליד חופי קנקואן, דרומית לבומבי. הניצולים, 7 זוגות של גברים ונשים, קברו את מתיהם בבית הקברות, במקום שהפך בעתיד לבית הקברות של בני ישראל, נוונגון. בית הקברות הוא כנראה בית הקברות היהודי עתיק מחוץ לארץ ישראל. שלט בכניסה מציין בית הקברות העתיק ביותר שבני ישראל בין 2000 שנה. מהודו לירושלים. מהודו לירושלים הוא ספרון שמספר על 2 מסעות מהודו לארץ הקודש של יהודים מהדת בני ישראל שנסעו לירושלים. נסעו לארץ ישראל, הגיעו לירושלים. סיפור מרתק מאוד שמתורגם מהודית לעברית, בעמוד אחד בצד ימין שלו הוא בשפה ההודית, בצד שמאל שלו בשפה העברית, שתרגם אותו, חיבר אותו. כתב את המסע הזה דוקטור בן ציון בימין. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב מירושלים.
ואנחנו מדברים על 2 יהודים שיצאו למסע, מתי זה קרה ומי היו היהודים האלו?
המסעות נערכו שניהם במאה ה-19 בשנות התף רש. אחד הראשון ב-1780 לפני עליית הבילויים והתימנים לארץ. השני נערך ב-1894 ונכתבו בה, כמו שאתה אמרת, בשפה ההודית המראטית, שזה להבדיל משפות אחרות, שפת הדיבור של עדת בני ישראל בהודו.
עכשיו הם יוצאים מבומבי, איך המסע שלהם, איך הם מגיעים, עם מה הם יוצאים?
כן, המסע נערך כמובן אז לא היו מטוסים, ולכן לא הייתה הוראה אלא לנסוע באוניות. אוניות מפרס של הימים ההם.
כמה זמן לוקח הדרך מבומבי עד שמגיעים לחופי ארץ ישראל?
בערך חודש, שלושה שבועות חודש. זה כמובן דרך תעלת סואץ, שכבר נבנתה אז, פורט סעיד ויפו.
יפו, ואז כשמגיעים ליפו, הם כותבים את כל המסע שלהם, או מישהו כתב את זה אחרי זה?
לא, לא, אחרי שהם, קודם כל, כשהם באים לארץ, הם מתרשמים, והם נהנים מיופייה של הארץ, ואוהבים את קדושתה. פשוט הם באו לכונן ספרה, אבל אחר כך, כשהם הגיעו להודו, כי הם ממשו, רשמו ראשי פרקים, יומן כזה, כשהם היו בארץ, וכשהם הגיעו להודו, אז הם איבדו שניהם את המסעות שלהם לספר, לכדי ספר, והיו ספרונים שנמכרו בקרב העדה, והרבה לא נותר מהם חוץ מאלה שהגעתי אליהם, ואז תרגמתי אותם לעברית.
עכשיו, הם מגיעים לחופי ארץ ישראל, והם עושים את דרכם, אני מבין, לירושלים, כי זה היעד שלהם.
כן, זה היה מסעת נפשם. ירושלים עיר הקודש, שהיא לב ליבו של העם היהודי, ושהיא הייתה נצועה בליבם בערך 2,000 שנה, מאז גלות בית ראשון.
עכשיו, כשמגיעים לירושלים, לאן הם מגיעים?
הם מגיעים, תראה, שני המסעות מדברים על שני אמצעי תחבורה שונים, וזו שאלה מאוד טובה, כיוון שהראשון נעשה בדיליג'נס, פשוט. הם מגיעים לירושלים. השני נעשה ברכבת, כשהרכבת כבר נוסדה בירושלים, הייתה בירושלים, והלא הרכבת הגיעה לירושלים, המסילה נעשתה, והרכבת הגיעה לירושלים מיפו ב-1890, שנת תרנב, תפרש נון ב'. השניים הגיעו לירושלים בשנת תפרש נון ד'. שנתיים ממש אחרי הנחת המסילה והפעלת הקו. אז שניהם מגיעים לירושלים, אחד מגיע לתחנת הרכבת, כאן פה ממש בירושלים, בתחנת הרכבת הישנה, שמוכרת לכולם. הראשון הגיע פשוט בדיליג'נס, הוא עובר את השכונות הוותיקות של ירושלים, פשוט מזכירים, נחלת יעקב, נחלת שבעה. והם מגיעים למאה שערים.
הם מגיעים למעשה לחומות ירושלים, לשערים, וזה סגור?
זהו, במסע הראשון הם פשוט הגיעו בלילה. הם לא כיוונו את זה שהם יגיעו בשעות היום ויכנסו ישר לעיר הקודש, לעיר העתיקה, אלא הם באים ופתאום השער נעול לפניהם. אז לא הייתה להם ברירה, אלא פשוט לבקש מהרכב שהביא אותם מיפו, להביא אותם למאה שערים.
וזה מאה שערים היה תחילת הבנייה שלה.
ממש, 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 ממש בערך ראשית הראשית של מאה שערים.
ומה הם מספרים בזיכרונות שלהם, מה הם פוגשים במאה שערים?
הם מספרים על הכל בכל, בכל מה שחזו עיניהם הם מספרים. הם מספרים על בית הספר קיח. הם מספרים על האווירה במאה שערים. הם פשוט לא מנסים, ממש משתדלים לא לפסוח על שום פרט. על תקסים, על הכותל המערבי, על העיר העתיקה, על מסורות של אנשים שהם פגשו בהם. למשל, הוא מספר על משפחה ספרדית שהם התהלכו אצלם בליל שבת. הוא מספר שהחזן, האיש, ראש המשפחה, קורא בספניולית, בספרדית הם אומרים, הם כותבים. בהתחלה, ובני המשפחה עונים אחריו. למשל, דוגמה, הנשים, למשל, לוקחות את הלא, המסע הראשון היה של שני חברים. והמסע השני שהיה של בעל ואשתו. הם פשוט עשו את כל הדרך מהודו, בעל ואישה, כדי לפקוד את עיר הקודש. זה ממש, הכל נובע מתוך כיסופים שאין להם שיעור.
עכשיו גם פה הם נתקלים בכל מיני מנהגים שהם לא ראו בכלל.
ממש
לא. כמו האכילה של בשר אחרי חלב, וזה בשבילהם שוק. הם יודעים שמחכים בין בשר לחלב.
כן.
או סודת פורים שמתארים באותו מקום שהם נמצאים.
כן. הם פשוט מתארים כל דבר, כל אירוע, כל עניין שהם נפגשו בו. ברור שהם גם מתארים, הם לא מתארים דברים שהם לא ראו, כן? אבל כל דבר שהם ממש נפגשו בו, ממש מתארים אותו, מנסים לתאר אותו בפרטי פרטים.
גם אני קורא בחובה שהם גם מתארים חתונה שהייתה שם במאה שערים, או בירושלים שהם ראו.
החתונה, למען הדיוק, החתונה הייתה אצל יהודים בפורט סעיד. וממש מתארים ממש לפרטי פרטים לעומק, מספרים גם למה כל מנהג ומנהג שנקסו אותם יהודים במצרים, מה זה בא לבטא. והם ממש מנסים ממש לתאר כאילו הדברים היו ממש אתמול, הם ממש בצורה חיה ותוססת, ומנסים להעביר את כל הרגשה שלהם ואת כל ההתרשמות שלהם לכתב.
עכשיו, כמה זמן הם נמצאים פה?
בארץ הם מחכים כאן 3 שבועות, ואז הם נוסעים בחזרה. הראשונים, החבר ושני החברים, הם מגיעים ליפו, ושם הם חוגגים את חג הפסח. והם חוזרים באותו מסלול שבו הם באו, לפורט סעיד, דרך התעלה לעדן, ואז להודו.
וגם נוצר קשר מעניין ביניהם לבין אנשי ועד של מאה שערים.
זה סיפור שהוא ממש, אפשר להגיד שזה הגילוי של הספר.
כן, נכון.
אני חושב שזה עניין מומנט היסטורי, כן. שלפי דעתי לא היה ידוע לפני כן. זה היה ידוע בכתובים, אבל לא בצורה שהספר מגולל אותו. ואז באחד הימים שלפני שהם חוזרים ליפו, בשיבתם הביתה, באים אליהם אנשי ועד מהשערים, ביניהם בן ציון ליאון המפורסם, שהיו לו ממש צויות בבניות כל השכונות הצפוניות של ירושלים. סולובייצ'יק, קורפו, ועוד אחרים, אבל במכתב חתומים רק 4. וביקשו מהם לעלות תרומה. כשיגיעו ל... כי באמת מלאכת הבניין של מאה שערים היא דרשה המון הוצאות כספיות, ולמה שהם לא יעלו תרומה? הלא הם יהודים, והם התארחו אצלם, והם ראו בחיבה את מפעל חידוש ההתיישבות היהודי בארץ הקודש. הם חזרו להודו, ושם הם שלחו את תרומתם, אחרי שהם אספו בין כל קהל כל אחים היהודים שם, מאנשי העדה, הם אספו סכום כסף די נכבד.
5,780 גרוש.
טורקי.
טורקי, כן.
והם שלחו אותו לאנשי מאה שערים, וככה נבנה בית המדרש העליון, מעל השטיבלך.
מעל השטיבלך, מה שנקרא תפארת בחורים.
בדיוק
ככה. ואני רוצה לך שתמיד בנערותי סקרן אותי, כשעליתי לבית הכנסת וראיתי את המצבה שנמצאת מעל הדלת, וכתוב המילים מבומבי, איך הגיעו יהודים מבומבי? מילא אמריקה, אירופה, הגיעו שלהם. זה תמיד הפליא אותי עד שמצאתי את החוברת שלך, ופה בא הגילוי הגדול, מי הם היהודים האלו שהגיעו מבומבי, ותרמו את 5,787 גרוש טורקים לבית הכנסת.
האם אתה תרשה לי? אני פשוט אספר לך איך אני הגעתי לזה. באחד הימים אני אמרתי שאני חייב למצוא את
המצבה הזאת.
שפשוט מוזכר בספר.
כן.
כדי להכין את הספר לדפוס, אני פשוט הכנתי אותו מבחינה לעריכה והדפסה, אבל היה חסר לי השלט, אני אמרתי איפה זה חייב להיות, במאה שערים זה בצוח. הייתי גר בבית ישראל, ומשם אני קפצתי למאה שערים, ואמרתי היום אני מוצא את השלט. באתי לאדם מסוים ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה יודע על תרומה של יהודים מבומבי? הוא אומר, אתה יודע מה? כאן אני ראיתי איזה משהו, איזה מילה מוזרה כזאת. אולי תבדוק את זה. אבל המפתחות לא נמצאים אצלו. יש קצב במאה שערים בשם שכנה. ואנחנו, אני הגעתי אליו, המפתחות אצלו. אז הקצב אומר לי, תשמע, אני עכשיו עסוק עם קונים, חכה רק כמה זמן, ואני אתפנה ואני אעבור איתך. והוא התפנה וביתי, ועלינו במדרגות, לקומה השנייה, ואז הכתובת מתנוססת במלוא תפארתה. ממש זה אימת לי את הכל, זה השלים את כל התמונה.
עכשיו, על העלייה הזאת, ובסיפוריה של עלייה נוספת של אותו יעקב יחזקאל, פינגלי.
פינגלי.
שגם הוא עולה לירושלים.
אגב, אני רוצה, ואם אתה תרשה לי לציין, שהשם הזה, פינגלי, הוא שם חריג. אצל שמות המשפחה של יהודים ההודים. אין שם כזה. זה יוצא דופן אחד. אבל כל השמות של אנשי העדה נסיימים תמיד בקר. כאילו הם מוסבים על שמות הכפרים שמהם הם באו. אווסקר, דיבקר, נגאוקר, בונקר.
עכשיו, גם הוא מגיע לירושלים, גם הוא יש פרק מרתק על כל המסע שלו בירושלים.
כן, יחד עם אשתו.
עכשיו, בכתובים יש עוד מסעות של יהודים שנסו מכאן לעודו או הפוך?
יש. קודם כל, זה מתחיל אצל רבי בנימין מצודלה.
כן,
אבל במשך הזמן יש עדויות למסעות של יהודים שנסו להודו, ופגשו שם את עדת הלא, יש שלוש קבוצות של יהודים בהודו, שלוש עדות. אחת היא הקוצ'ינים, שזה בחוף המערבי, מדרום לבומבי, בחוף מלאבר, מה שנקרא. היהודים שבחבל על יד סובבים את העיר בומבי, מומבי היום.
כן.
והעיראקים שהגיעו במאה ה-19, רק מאוחר מאוד להודו.
מה שנקרא בגדדים.
הבגדדים, בדיוק, כן.
יש שם גם היהודים עשירים.
כן, כן, הם פשוט באו לצרכי מסחר ועשו פלאות, כמו למשל משפחת ססון, משפחת גבאי. הרב יהושע ילין, שהוא רצה קצת להטיב את מצבו הכלכלי, מספר בספר זיכרונותיו. הנה, אחד המסעות להודו, אז הסיפור על מסע להודו של הרב יהושע ילין, שזה אביו של דוד ילין, שהלך מסע לקרובי משפחתו מצד חתניו, כן? והוא נסע להודו לעזרה כספית, והגיע לשם למשפחות הבגדדיות ששלטו שם ברמה בענייני המסחר.
גם בשלוחי ארץ ישראל של יער מוזכר בשדרים שנסו לשם לאזור הזה.
בוודאי, בוודאי, כי אם פתיחת דרכי המסחר ושכלו לאמצעי התחבורה, נסעו לשם שדרים מארץ ישראל. אבל העניין הזה הוא מאוד חשוב ומיוחד. הגיע לשם הרב פיינשטיין, הגיע לשם הרב אבו.
נכון. רב שמואל אבו.
כן.
שמואל אבו.
הוא מצפת, כן?
כן, כן. אני סיפרתי, בידי יש כתב שליחות אורגנלי, כתוב על קלף לפני 160 שנה, שנסע הסבא, רבא של אשתי, נסע לאודו, בשליחות של יהודי ארץ ישראל, יהודי חברון ויהודי טבריה, והוא נסע לשם, כתוב אודו, אנגולה, נסע לעשות שם כסף, הוא יהודי ארץ ישראל.
זה
אבי משפחת יופי, מוישה יופי.
כן, זה היה במסגרת השדרים שנסעו, אפילו הרחיקו לכת הדודו. הם לא הסתפקו בארצות קרובות במרכאות כמו טוניסיה, מרוקו, יוון, איטליה. הם הגיעו עד להודו. אבל שפשוט כי הם הגיעו להודו, הם פשוט מצאו שם אנשים שהם לא נראים כמוהם. אנחנו, היהודים, ההודים הם שזופי פנים, ולא נראים כמו אדם שבא מצ'כיה או מפולין. וזה מגביר את האקזוטיות של אותם אנשים, והנה עוד, יש עוד גם יהודים אחרים, יש עוד יהודים נוספים, יש יהודים עבודים, נדחה עשרת השבטים.
נכון. וכנראה שמה שקורה היום עם השליחי חב"ד שנמצאים שם, גם כן מגיעים לכל מיני מקומות נידחים, ומחפשים ומוצאים כל מיני יהודים, אם זה בקלקולטה, בגואה, או במקומות האלו, או מוצאים ישראלים, או יהודים טיילים, או מוצאים כל מיני יהודים עבודים.
כן, לגבי היהודים העבודים, אני לא יודע עד כמה מספרים עליהם, אני לא חושב שהעניין של העדה שלנו שייך לאותם יהודים. אנחנו חיינו באותה מדינה שבהודו, חבל מהרשטרה, זה נקרא.
כן.
כי זה המקום שפונה לכיוון ארץ ישראל, משם, לשם הגיעו אותם יהודים מהעדה. אז הם לא נדדו למקומות אחרים, אולי עכשיו, אבל אז הם לא נדדו, הם פשוט היו מכונסים באותו חבל ארץ שלהם. ואני רוצה לספר לך פרט מדהים, שהם היו נמצאים בכפרים, בלי חזן, בלי רב, בלי מועל, אבל את האמונה שלהם הם לא האמירו בשום עניין. היה איזשהו שליח של המיסיון, וילסון, נקרא וילסון, והוא ניסה לנצר אותם, ובסופו של דבר הוא מדווח למוסד שלו בלונדון, לא הצלחתי לנצר אותם, לא יכולתי, הם לא מוכנים.
מעניין. עכשיו, היית לאחרונה, בתקופה האחרונה בהודו?
לא יצא לי בזמן האחרון, אבל יש לי כוונות. אתה יודע שיש סביב העניין הזה עכשיו חדשות לא כל כך משמחות.
נכון.
ועכשיו אנחנו שומעים שהאמריקאים הזהירו את ההודים שעומדת להיות עליהם מתקפה של טרור, והם לא שמעו. כנראה שהישראלים קצת יעזרו בעניין הזה. אבל תראה, זה חלק מעוד מדינה שמוזכבת על ידי הטרור, וצריכים להסיק מסקנות ולהתאחד, לאחד כוחות, לחלץ חושים ולהדביר את הטרור, אחרת זה לא ילך.
עכשיו, יש בקנה שלך עוד משהו שקשור לקשר בין הודו לירושלים במסגרת הכתבי יד או החוברות?
סליחה?
אני אומר, אתה מתכונן להוציא עוד משהו על הנושא הזה של הודו וירושלים?
אני רציתי להוציא איזשהו, לכתוב איזשהו קודם כל מאמר על מדוע העדה הזאת, עדת בני ישראל, היא משויכת לשבטי ישראל העבודים. ישראל ולא יהודה.
כן.
יש לי פשוט שלוש הוכחות שפשוט מסבירות מדוע זה ככה. ואני עכשיו שוקד על, הולך ומסיים זה יחד עם מי שתאריך ימים, על ספר המשפחה שלנו. אנחנו מאנשי העדה שהגיעו לעדן. במסגרת, אתה יודע, הפיתוח של ארץ עדן עם כיבושה על ידי הממשל הבריטים ב-1839. ואנחנו נשארנו שם עד שעלינו במרבד הקסמים יחד עם התימנים. ואני כותב את ספר המשפחה הזה על קורות אותו שבט קטן בארץ אופיר. אני קורא לארץ אופיר. כי אני מצאתי הוכחות מדוע שלמה המלך הגיע עד לשם. הספינות של שלמה המלך.
גם מלכת שווה עברה דרך הודו. אני אומר, עברה דרך הודו והגיעה גם לשם.
כן, כן, בהחלט. אז משם היא, זאת אומרת, המסלול היה הפוך. היא הגיעה לארץ הקודש. היהודים הגיעו לשם במסלול ההפוך.
כן, נכון.
בכל מיני צורות, בכל מיני מסלולים.
אז נאחל לך בהצלחה, בדברים החדשים.
אני מודה לך.
תודה רבה לך.
תודה לך.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
הוא חי תמיד איתי.
כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. במחיצתו של הגאון הרב חיים איידלס. עם החזן, אברי מירות, הזמר והיוצר נפתלי קמפה, בליווי המלחין והמעבד אלי קליין. סעודות כיד המלך, תוכניות, הרצאות ומלווה מלכה. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורמה אילת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כ"ו עד כ"ח טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555. לראשונה בשידור חי, 2711 משתתפים לומדים ומסיימים בו זמנית 2711 דפי גמרא, וביחד עורכים את סיום הש"ס הגדול בעולם. היכרנו למעמד ההיסטורי של כל חי שיתקיים בעזרת השם בחנוכה בבנייני האומה. פרטים בקרוב. כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. בסטנדרט היוקרתי של מרגליות. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורמה אילת, פרשת וערה, חמישי עד מוצש, כ"ו עד כ"ח טבת, 23 עד 25 בינואר למניינם. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555. אחרי מופע ההשקה, פיני איינהורן מגיע למוצש חי לראיון מקיף על אלבום הבכורה. באולפן התארחו צמד מעבדי העשור, אלי קליין ואיצי ברי, וגם הקלידנים, הפרק החמישי. מוצש חי עם מנחם קוקר, גם בווידאו. מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין. המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת. מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפריספה, המלון הקשר שלכם בקפריסין.
בשביל להתפרנס חשוב להיות בר מזל, אבל הכי חשוב ללמוד בבר אילן. הצטרפו עכשיו למכינות למגוון תארים מבוקשים בקמפוס החרדי בבר אילן ותיהנו מעדיפות בשוק העבודה ומפרנסה גבוהה ויציבה. לפרטים 077-275-3098.
מזל טוב! אולמי בראשיתה במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתה, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשיתה מחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחיסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בחיסלב, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
לראשונה בשידור חי, 2711 משתתפים לומדים ומסיימים בו זמנית 2711 דפי גמרא, וביחד עורכים את סיום הש"ס הגדול בעולם. היכרנו למעמד ההיסטורי של כל חי שיתקיים בעזרת השם בחנוכה בבנייני האומה. פרטים בקרוב. עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
הרב ברוך דויב בר ליבוביץ' נולד בתפריש למד, נפטר באקיסלב תפשין. היה ראש ישיבת כנסת בייס יצחוק, מחבר ספר ברכת שמואל על שם אביו, ומנחילי הדרך של לימוד בעולם הישיבות. הוא נולד באזור סלוצק, שם הוא למד, נודע כאילוי גדול. בבחותו הוא הלך ללמוד בישיבת ולוז'ין, שם הפך לתלמידו המובהק של רב חיים סולובייצ'יק מבריסק. נסע לאישה את פייגי ביתו של רב יצחק צימרמן, עבד אולסק. אחרי שחותנו עבר לקרמנצ'וק, תפס את מקומו, פתח שם ישיבה. משנת אפרי סמר ד' התמנה לראש ישיבת כנסת בסיצחוק בסלבודקה. משנת אפרי שפי א' הביא את הישיבה יחד עם חתנו הרב רובין גרוזובסקי לווילנה, ובתפרי שפי ו' לקמניץ. נסע לארצות הברית במשך מספר שנים כדי לגייס כספים לישיבה. על פטירתו סיברו שני תלמידיו המקורבים, הרב נוח שימנוביץ והרב מאיר פנטל, שהיו ליד מטתו בשעת שהיה חולה, שכשעתיים לפני שהוא נפטר, אמר הרבי בא, ביקש לומר לו דבר תורה ששמע מרבו, רב חיים סולובייצ'יק מבריסק. התאמץ לעמוד על הרגליו ונפל על המיטה בעוד הוא מפיו ממלמל את דברי רבו רב חיים סולובייצ'יק. היה לו דרך מיוחד בלימוד. במקום להדגיש תירוץ קושיות או סתירת תירוצים, הדגיש דרך הלימוד שכללה איך להקשות קושייה, כיצד לתרץ תירוץ ואיך לתן ספק. הוא הדגיש תמיד כי התורה אינה נקנית על פי כללי הלוגיקה של השכל האנושי, אלא את התורה צריכים ללמוד על פי כללי ודרכי התורה. לכן יש לפתח את השכל על פי התורה, ולא את התורה על פי שכלו של האדם. כשהיה מזכיר שם של אחד המוראים הראשונים, היה מזכירו בחרדה, והיה אומר דראי לי כרובה, דראי לי כרשבו, וכך הלאה. היה תלמידו של רב חיים סולובייצ'יק בכל נפשו ומהותו, התבטל בפניו לחלוטין, ובספריו עוסק רבות בביאור דבריו, הקפיד מאוד על לימוד בפי רב, היה אומר כי אינו יכול להבין איך יכול אדם לחיות ללא רב, וראה את העושר הכי גדול לאדם שזכה לרב. הוא ראה ברב את המשכיות התורה מדור לדור, מרב לרב עד משה רבנו. הקפיד מאוד על בחורים שיקשו באמצע שיעור. פעם אחת אמר, בשעה שמורי ורבי הגאון רב חיים מבריסקר היה מגיד שיעור ואני הכי הקשבתי רב לכל מילה, ועוד היה עובר בעצמותיי, רעד היה עובר בעצמותיי, עד שלא יכולתי לוציא עגל מפי, ואיך התיימר בן ישיבה לפרוק באמצע שיעור. זה עדותו של הרב ישראל בארי בהקדמה של ספרו משנת ראשונים. לרב בורבר צריך להבין שהוא, כשאנחנו מדברים על שהוא נולד בתף ריש, בתף ריש למד, הוא נולד בימים של היום לפני ויום אחרי שפטירתם היורצת של גדולי עולם, שרבו רוחבר, שרבו רוח ממז'יבוז' ושל המגיד, המגיד ריבר. אז ככה שאביו נתן השם על שם אותם שני גדולי החסידות. בנו רב לייב נפטר בחייו, השאיר בת בשם רבקה, בן משם משיהו, שנספו בשואה. בנו היה רבי קבומי של ליבוביץ', שהתמנה די אביו כרם בישיבת כנסת בסיצחוק, בתשן א' הוא עולה לארץ, מייסד את ישיבת קמניץ בירושלים, ומכהן בראשה. נכדו, הרב חיים שלמה ליבוביץ', הממשיך של אבא שלו, הרבי קבומי של ליבוביץ', בישיבת קמניץ, וכיהן כראש ישיבה בפונוביץ' עד לפטירתו. חתנו היה רבי עקב טורץ, רבה של שכונת בת גלים בחיפה. חתנו היה רבי גרוזובסקי, ראש שיבת תורה ודעת, ובסמטר שני בארצות הברית. חתן של הרב רבי גרוזובסקי היה רב דון אונגרישר, ראש שיבת בית מדרש של יום בארצות הברית. חתן נוסף היה רב לוי קרופני, ראש שיבת קמניץ בארצות הברית. יש ישיבה, תשיבת בית מדרש שלנו בבני ברק, שבני זה נכדו, בנו של הרב דון גרישר, הרבי רחמיאל, משמש שם כראש ישיבה. נכדו הרב אורי גרוזובסקי חתן, שבנו רב חיים רבי יצחק ליכטנשטיין, ראש ישיבת תורה ודת במונסי. היה לו חתן, אומר את משה ברנשטיין, רם בישיבת כנסת בסיצרוק, ומייסד בראש ישיבת קמניץ בירושלים. חתן של הרב משה ברנשטיין, היו שני חתנים, הרב ראש ליכטנשטיין, זיכרונו לברכה, והרב יצחק שיינר, ממשיך דרכו לאריכות ימים ושנים, ממשיך דרכו בראשות ישיבת קמניץ, וחבר מועצת גדולי התורה. לפני מספר שנים, רק לציין שהוציא ספרים, שהרב נכתבו על ידי התלמידים שלו, הוא הוציא רק את כתבי ברכת שמואל למסכת שבת, חידושים למסכת שבת, שיצא תשע"ח על די נכדו הרב עוזיאל ליבוביץ'. שיעורי הרב ברוך בר ליבוביץ' על הש"ס וחידוש ושיעורי מרן ברוך ליבוביץ' על מספר מסכתאות. עדות ליוסף זה שיעור של הרב ברוך בר ליבוביץ' על מסכת יבמות. בקיצור, כמעט על כל מסכתאות הש"ס הנלמדים בישיבות יצאו ספרים על ידי רב רובר. רב רובר הלחין ניגונים רבים. בזמן מלחמת העולם הראשונה, הוא היה בישיבה שלו במינסק, הוא רצה ללמד את הבחורים, הוא התחיל ללמד את המשירים שלו, באישורו של רבו רב חיים סולובייצ'יק, שהיה גם הוא במינסק. רב חיים גם נהג לבקר את ניגוניו, ניגוניו השתמרו על ידי משפחתו, וכן ידי רבי ששמואל שפירא, ששמע ממנו בית חתונתו של בנו, בהיקף מוישה שנרחב בברנוביץ', שם למד רב מוישה שפירא את הניגונים שלו, כל דודי, שים שלום וצור ישראל והטובונים. חלק מהניגונים יצאו בדיסק ניגוני רב רובר ליבוביץ' בתשנה דלד, על ידי המגיד המשרים לוי יצחק שושן, כשעל גביו הרב ציפסח רוזנטל. לפני מספר שנים, כשאני הייתי במסע באזור ליטא ובלרוסיה, יצאנו מפינסק בלילה ונסענו לכיוון ליטא, תקבנו בגבול, עברנו את הגבול, הגענו לוינלה. בדרך לוינלה קיבלתי טלפון מיהודי מארצות הברית שמספר סיפור דרמטי. קיבל את הטלפון שלי ממישהו ואומר לי, שומע שאתה נמצא במסע עם יהודים חשובים שנוסעים איתך ביחד לתהיה באזור וילנה, אז אספר לך, לפני כמה זמן הבת שלי התרסה, אחרי שירוסין, אחרי שכולם התפזרו, הלכו הביתה, נשארנו המשפחה, מישהו הביא ספר על רב רובר. ספר מתורגם לאנגלית, למי שיצאו אותו אף חיים שלי מרוזנטל, תורגם לאנגלית, ספר, ובשאר תמונה של רב רובר. מי שמכיר את מה של רב רובר, הפאות מפוזרות משני דדים, והבחורה מסתכלת על התמונה ואומרת, מה זה? זה ראש ישיבה, ככה הוא נראה. באותו רגע שהיא להגעה לראש הישיבה, לרב רובר, הפה שלה התעקם. הלך מהפה לכיוון האוזן, כל הפנים שלה התעפתו. ברור מיד בית חולים ועניינים, ואז מישהו אמר שהיא צריכה לבקש סליחה מרב רובר. איך היא תבקש סליחה? 70 שנה שלא יודעים בכלל איפה הקבר שלו. היא יצאה עם שני חברות, היא יצאה לכיוון וילנה, נכנסה לארכיונים, חיפשה צילומים של שלושה בתי קברות שהיו בוילנה, לפי אחת העובדות, האבא שלו, אביקה שמואל, קבור בבית הנמין זרצ'ה, זה אחד בתי הקברות שנמצא שם בוילנה, שם היה קבור בחיים אויזר, עד שהוציאו אותו משם, ובבית הקברות הזה יש חורבן, תפשין חבדלד, הרוסים נכנסו, ושפכו אפר והרסו את חלק גדול, זה החלק, בית הקברות נמצא על אר, חיסו הרבה מהקברים. גם הקבר של רב רובר נעלם. אבל יש מפות, יש צילומי אוויר ויש עדויות. העדויות אומרות שהוא קבור בשביל, ליד הקבר של אבא שלו. אבא שלו לא היה מצבה וגם לא היה מצבה. הוא היה הקבר האחרון שנקבר שם בבית הקברות. לפי המפות ועדויות וצילומי אוויר הגיע למקום, אבל למקום קבר היא לא מצא, כי הכל מכוסה עם אפר. היא שמה שם פרחים מפלסטיק. מתקשר האבא ואומר, תעשה טובה, אתה נמצא עם עניין, תגיעו לשם, תנו למעלה לקבר, ואנחנו נהיה איתך בשיחה על קו הטלפון, ותגידו תהילים, ותבקשו סליחה בשמה. הפניתי את האוטובוס לא שלא מתוכנן, אחרי שהיינו בבית הקברות, שקבור הגאון מוילנה, וקבור בחיים אויזר, והוד, ובצלם פונוויג'ר, עשינו דרכנו לבית הקברות זרצ'י, הגענו לשם למטה יש אנדרטה גדולה, מהמצבות שמצאו שם, עשו אנדרטה, טיפסנו על האר, הכל מתועד בסרט שצילם הבן שלי. עלינו להר, מצאנו את הפרחים בפלסטיק, טלפנו, אבא טלפן, ודיברנו איתו, ואמרנו תהילים, והיא בצעקות, ביקשה סליחה, ואנחנו גם כן ביקשנו סליחה בשמה, ובזה הסתיים בעניין. ירדנו חזרה, נכנסנו לאוטובוס, עשינו דרכנו צפונה. נסיעה של כמעט 3 שעות לכלם, לאזור לטביה, עשינו לכלם, לטלס באזור הזה. כשהגענו לכלם, קיבלתי טלפון שוב מאבא, בבכי, בצעקות, בהתלהבות, הפנים שלה חזרו חזרה, היא עכשיו כאחד האדם. לא יאומן, וחזרתי חזרה לארץ, אחרי מסע שם, וסיפרתי בכמה מקומות הסיפור, באחד המקומות היה בית ספר בית יעקב בארנוף, שם מלמדת נכדה של, אחד שנשואה לנכד של רב רובר, תחל עניני של רב רובר, והגיעו אליי הביתה שני אנשים, שני נינים של ברוכבר, אם יש, לא ידעו 70 שנה איפה הקבר, אבל אם יש, צריך לצאת לטפל בעניין. יצאתי עוד הפעם לוילנה עם סרמר גבאי, חיפשנו, מצאנו, הבאנו הוכחות, מצאנו שם שני אנשים שעדיין היו בלוויה, שבאו איתנו לבית הקברות והראו לנו את המקום. מצאנו גם מישהו שצילם, צלם גוי שצילם את בית הקברות בכלל, באקראי, ובין השאר יש את הצילומים של הקברים באזור הזה. והחל עבודת שיקום, אנחנו יצאנו מהעניין, משפחת ליבוביץ' שיקמה את הקבר, היורצייט היה אתמול, תפשין, אנחנו מדברים לפני 80 שנה, אני מתאר לעצמי שמישהו היה שם בציון ואמר פרקי תהילים. זה סיפורו של ציונו של ברוך ביום. אנחנו נסיים בשיר, שיר יראת השם תאורה, שיר מאוד מיוחד, שיר שחיבר ברוך בר, כולם מכירים את השיר הזה, וזה אנחנו נסיים. תודה רבה לישראל בן צבי, תודה רבה לשי פופסקי בני ברק, לילה טוב ובשורות טובות.
תוירס השם תמימו, תוירס השם תמימו, תוירס השם תמימו, תמימו משיבה ובבס נובש. Toyras Hashem temimo, 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 temimo. Oy toyras Hashem temimo, temimo, meshiva vavas nofesh.
Temimo. Vasnofe
Eidus Hashem Nemono Eidus Hashem Nemono Eidus Hashem Nemono Nemono Machki
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי.
כל חי ומרגליות, תיירות ונופש מזמינים אתכם לסוף שבוע של עונג והתעלות. סוף השבוע יתקיים, אם ירצה השם, במלון הפאר דן פנורמה אילת, פרשת וערה, כ"ו עד כ"ח טבת. אז תזמינו את עצמכם לשבת ב-026665555.
לראשונה בשידור חי, 2711 משתתפים לומדים ומסיימים בו זמנית 2711 דפי גמרא, וביחד עורכים את סיום הש"ס הגדול בעולם. היכונו למעמד ההיסטורי של כל חי שיתקיים בעזרת השם בחנוכה בבנייני האומה. פרטים בקרוב.
רגילים לנסוע לחול עם מזוודה עמוסה באוכל? חולמים על נופש מפנק בחול במלון כשר למהדרין? הפסיקו לחלום ובואו לקפרי ספא בקפריסין, המציע לכם חופשה חלומית 365 ימים בשנה במלון חדש עם מסעדה כשרה למהדרין ובית כנסת, מתחם ספא וטיפולים מפנק, בריכה מחוממת, בריכת מינרלים ממי ים המלח ומגוון הצעות לטיולים ולפעילויות. נמשכת ההרשמה לחנוכה ולפסח. להזמנות חפשו אותנו בגוגל או חייגו 055-999-7642. קפרי ספא, המלון הכשר שלכם בקפריסין.
מזל טוב!
מזל טוב! אולמי בראשיתא במבצע חורף חם. מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. אולמי בראשיתא, כל היתרונות שבאולם. כשרות מהודרת, תפריט שף יוקרתי, חנייה חינם ותחבורה ציבורית נוחה מבני ברק וירושלים. אולמי בראשית המחודשים בראשון לציון. התקשרו עכשיו, כוכבית 6750, כוכבית 6750.
נוסעים נכבדים, זוהי הקריאה.
הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע. זוהי הקריאה האחרונה ליוצאים למופתע.
המופתע, נופש בריאות יוקרתי באירופה, כשר למדרין. הקבוצה הקרובה יוצאת בי"א בכסלו, 9 בדצמבר. המופתע, 03-9641-555, 03-9641-555.
לראשונה בשידור חי, 2,711 משתתפים לומדים ומסיימים בו זמנית 2,711 דפי גמרא, וביחד עורכים את סיום הש"ס הגדול בעולם. היכונו למעמד ההיסטורי של כל חי שיתקיים בעזרת השם בחנוכה בבנייני האומה. פרטים בקרוב.
כל חי תמיד משדרים תורה, נפז מפנימים לנו היא יקרה, הלכה השקפה מוסר וגמרא.
כל חי, תמיד איתי.
והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.
אשריכם, 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 תלמידי חכמים. אשריכם, 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 תלמידי חכמים.
עכשיו איתכם שיחתו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. יעקב יוצא לדרכו, אבל חיכה לו מערב. אליפז בנו בכורו של עשיו חיכה לו, שדד את כל כספו והשאיר אותו ללא שום דבר. כי במקלי עברתי את הירדן. הוא זוכה לחלום, להתגלות אלוקית, לברכות, ואז הוא פונה לאלוקים. וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. אמרה שאלוקים יקיים את ההבטחות, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. כן, יעקב מבטיח, יעקב נודר, שכל מה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, הוא ייתן לקדוש ברוך הוא מזה חלק, חלק מכובד. וכמובן זה לעניים, הקדוש ברוך הוא לא צריך כלום. לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. במקום, בפירוש של בעלי התוספות, כתוב ככה: וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, אומר במדרש, דיעקב תיקן להם לתת מעשר מממון. אנחנו בתורה שבכתב מוצאים דברים מפורשים, שאדם צריך לתת מעשר מהתבואה שלו. תרומה, מעשר, שנקראת מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר אני, אבל זה רק מתבואה. אומר כאן פירוש בעלי התוספות שיעקב תיקן לתת מעשר מממון, וככה כותבים גם התוספות במסכת תענית דף ט' עמוד ראשון. גם דעת תוספות שמעשר כספים זה מדאורייתא, וככה סוברים עוד הרבה מן הראשונים, מרדכי, תשב"ה, צור זרוע, ספר חסידים ועוד. מעריל ועוד פוסקים אחרים פסקו שזה רק מדרבנן. יש דעה שלישית של הרבה מן הפוסקים שזה רק מנהג מעשר כספים. השאלה כותב ועוד פוסקים אחרים שבזמן הזה שאין לנו מעשר תבואה, אז מה שהאדם צריך לאסר מממונו ולתת לצדקה, זה מנהג. כל אחד חייב, וזה מנהג. בשולחן ערוך יורד דעה, חוץ צדקה ראש ממתת נפסק, שיעור נתינה עם ידו משגת ייתן כפי צורך העניים. זאת אומרת, בלי הגבלה. אם אין ידו משגת, כל כך ייתן חומש מנכסיו, 20%. זה מצווה מן המובחר. אחד מעשרה, מידה בינונית. מעשר זה מידה בינונית. פחות מכאן עין רע. ככה פוסק מרן בשולחן ערוך. חומש זה שאמרו, שנה ראשונה מהקרן, מכאן ואילך, חומש שרוויח בכל שנה. זאת אומרת, כשאדם מתחיל לתת מעשר או חומש, אז בהתחלה הוא צריך לתת מכל מה שיש לו. ואחר כך, כמובן, כל שנה מהרווח. זה ציטוט של דברי מרן. הגרא בשולחן ערוך הביא את דברי הספרי, שהביא התוספות גם כן במסכת תענית.